בפוליטיקה הישראלית הועלו בשנים האחרונות הצעות לפתרון הסכסוך עם הפלסטינים במסגרת מדינה אחת. אחד הרעיונות שעולים הוא סיפוח השטחים והכפפת האוכלוסייה הפלסטינית לריבונות ישראל. אנחנו נתייחס עכשיו לאפשרויות וההצעות שעלו בהקשר הזה, בעזרתה של פנינה שרבית ברוך, חוקרת בחירה במכון. שלום פנינה.
שלום.
אז ראשית, לטובת מי שאינו בקי בפרטים, מהו פתרון המדינה האחת, או אם מדובר בכמה פתרונות, אשמח אם תוכלי לפרט, אם יש אפשרות לפדרציה או קונפדרציה, מה מזה רלוונטי לנו ולפלסטינים, באיזה מושגים מדובר?
כן, אז קודם כל, כל הפתרונות האלה צצים בתור ניסיונות למצוא אלטרנטיבה לרעיון שתי המדינות, ובפרט לרעיון של הפרדת המדינה. זאת אומרת, הנקודת המוצא אומרת, קשה, יש פה בעיה לחלק את ארץ ישראל, יש פה זיקות עמוקות, מבחינתם של ישראל, מעם ישראל לכל הארץ, גם מבחינת הפלסטינים, יש להם תביעות ודרישות גם לכל הארץ, אז בואו נצא מהרעיון של חלוקה, וננסה למצוא פתרונות שמאפשרים לחיות ביחד, בשלום, בתקווה, בלי החלוקה. זה הנחת המוצא של כל הדיון. בתוך זה, ולכן מדברים פה על איזשהו קונספט של מדינה אחת, עם או בלי חלוקה למחוזות, שזה הופך אותה למדינה פדרטיבית, ויש את הרעיון של הקונפדרציה, שאני אשים אותו קצת בצד, כי עושים בו ערבוב, כי הקונפדרציה אומר, בוא לא נעשה חלוקה מאוד משמעותית של המדינה, זאת אומרת, נאפשר את הזיקות של כולם לכל הצדדים, אבל שם כן הנחת המוצא היא שיש שתי מדינות נפרדות. אז אם אני אסביר שוב, הקונפדרציה, הרעיון אומר, כן עושים שתי מדינות, הקו הירוק הוא הגבול, יש מדינה פלסטינית, יש מדינה ישראלית, אבל המדינות האלה מחוברות בקשר חזק, במובן זה שלמשל יש חופש תנועה, אפשר להגיע לכל מקום, אפשר גם לגור כמעט בכל מקום, יש כל מיני רעיונות שונים של קונפדרציה, בחלק יש קצת מגבלות על מי יכול לגור איפה, אבל כעיקרון זה מאפשר את השארת ההתנחלויות לצורך העניין, ואיזשהו מול זה, איזושהי התיישבות מסוימת, שוב מוגבלת אולי בהיקפה של פלסטינים בתחומי הקו הירוק, כמין מענה להשארת ההתנחלויות, עם זיקות מאוד חזקות בין שתי המדינות, ואיזשהו ממשל קונפדרטיבי, זאת אומרת, כל מדינה היא עצמאית לעצמה, אבל יש ממשל קונפדרטיבי משותף, ששם מתקבלות החלטות בנושאים של ביטחון חוץ, יחסי חוץ, ושם, שוב, זה מאפשר לישראל איזשהו סי גם בנושא של המעטפת החיצונית. שוב, מצד שני, מכיוון שזה אמור להיות שוויוני, ומשהו שגם הפלסטינים מקבלים אותו, אז ברמה, אותה רמה ממשלית משותפת, גם לפלסטינים יש סי. אז אחת הבעיות עם הרעיון של קונפדרציה, יש בה שתי בעיות. קודם כל, היא כן יוצאת בהנחה של שתי מדינות ושל חלוקה, ויש גבול. אז היא לא פותרת לאלה שיש להם בעיה עם הגבול והקו הירוק, כי עדיין יש חלוקה. ושוב, הרעיון הוא בעצם שמצד אחד יש כאן את ההפרדה, אבל מצד שני עדיין יש חיבור ברמה הקונפדרטיבית, שמורר עוד פעם את הבעיה של איך מקבלים החלטות, מה, האם יש וטו פלסטיני עכשיו על כל החלטה בתחום, נגיד, יחסי החוץ והביטחון, או אם לא, אז איך עושים את זה במובן של שתי מדינות שאחת שווה יותר, והשנייה אין לה את אותו סי? זאת אומרת, מתעוררות הרבה שאלות, זה בעצם כמו קצת כמו זוג שמחליט להתגרש, אבל לשמור את הרכוש המשותף. אז יש לנו, אז הפתרון הזה הוא, יש בו הרבה מאוד שאלות של איך הוא עובד. כשמתחילים לפרוט אותו ולהסתכל איך הוא עובד בפועל, הוא מעורר הרבה מאוד שאלות. אז זה הפתרון הקונפדרטיבי. לצד זה יש את הרעיונות שהם יותר מובהקים באמת של מדינה אחת, שפה יש אפשרות אחת פשוט מדינה אחת, אוניטרית, זאת אומרת, מדינת ישראל מספחת את כל השטחים, כולם חיים ביחד. פה מתעוררות כל מיני שאלות לגבי מה בדיוק המעמד של הפלסטינים. אם אנחנו נותנים להם מעמד אזרחי מלא ושווה, אז אנחנו מתחילים לדבר על מספרים, ועל המספרים אני אפילו לא אכנס, כי כל פעם יש ויכוח כמה בדיוק מדובר, מה בדיוק מדובר, מה הצפי, אבל אנחנו עדיין מדברים ללא ספק על מספר מאוד גדול של פלסטינים. יש כאן שאלה בכל התוכניות, אגב, מה עושים עם רצועת עזה? אם מכניסים אותה למשוואה, אז בכלל אנחנו מגיעים למספרים של כמעט 40% פלסטינים, אם הם שווי זכויות לגמרי, אנחנו מגיעים לאיזשהו חשש שבתהליך הדמוקרטי הרגיל, בהנחה שהמדינה משמרת את הצביון הדמוקרטי שלה, הם יכולים להפוך להיות רוב, או אפילו מיעוט, אבל דומיננטי ומלוכד לצורך העניין, אם הם יצליחו להתלכד, שיכול לשנות את אופי המדינה, וזה יכול לסיים את האופי היהודי של המדינה. אפשר לבטל את חוק השבות, או לקבוע חוק שבות מקביל פלסטיני, אפשר לקבוע כל מיני שינויים יותר יסודיים אפילו במהותה של המדינה. ולכן יש פה חשש איך אתה עושה את זה, מכניס אוכלוסייה כל כך גדולה פלסטינית לתוך המדינה ומשמר את האופי היהודי של המדינה. האופציה השנייה בעניין הזה זה להגיד, אוקיי, נכניס את הפלסטינים פנימה, אבל לא ניתן להם מעמד שווה. זאת אומרת, הם יהיו מין אזרחים סוג ב'. הבעיה בזה זה, אז אולי אפשר לשמר את האופי היהודי של המדינה, אבל אז קצת קשה לשמר את האופי הדמוקרטי של המדינה. כי באמת הרעיון של איזשהם מעמדות שונים של אזרחים, הוא מאוד בהתנגשות חזיתית, הייתי אומרת, עם הרעיון הדמוקרטי. ולכן הפתרון הזה, שהוא פתרון שעולה מכמה גורמים בימין, הפתרון הראשון, אני צריכה להגיד, עולה מגורמים מהשמאל היחסית רדיקלי, וגם מערביי ישראל חלק תומכים ברעיון הזה של מדינה אחת שוויונית, מדינת כל אזרחיה. הפתרון הזה של איזושהי מדינה שבה הפלסטינים הם אזרחים אבל סוג ב' או תושבים פלוס או אני לא יודעת מה, הוא עולה מגורמים ימניים רדיקליים, אבל גם מעט מאוד ממש מדברים על הפתרון הזה, אבל הוא נמצא שם ברקע, ויש כאלה שחוששים שזה הפתרון שאנחנו הולכים וגולשים אליו גם בלי שנכריז עליו, אבל הוא באמת מייצר מתח מאוד גדול עם העניין הדמוקרטי. יש איזשהו ניסיון לרבע את המעגל ואומר, בוא נעשה מדינה אחת, זאת אומרת בלי גבול, בלי חלוקה, אבל נחלק אותה למחוזות, נהפוך אותה למדינה פדרלית, זה הפתרון הפדרטיבי, מדינה פדרלית שבה לכל מחוז תהיה אוטונומיה גדולה ונרחבת בכל תחומי החיים, ונשמור באחריות של הממשל המרכזי באמת רק את הדברים המהותיים, עוד פעם ביטחון, יחסי חוץ, אולי גם המישור הכלכלי, המדיניות הכלכלית, ועוד כמה תחומים יישארו בממשל המרכזי, ולמחוזות תהיה אוטונומיה כמה שיותר גדולה, או יהיה להם לכל אחד את הסמכויות שלו. כאשר כאן הרעיון הוא שאז אנחנו מאפשרים בעצם לפלסטינים במחוז שלהם או במחוזות שלהם, יש כאן כל מיני פתרונות, חלק מחלקים להרבה מחוזות, וכבר מנסים גם לפתור בעניין הזה גם את העניין בתוך החברה הישראלית, מחוזות דתיים, מחוזות חילוניים, יש כל מיני פתרונות כאן. אנחנו מעבירים למחוזות כמה שיותר סמכויות, אז מצד אחד הם שולטים בעצמם ברוב תחומי החיים, אבל ההחלטות הגדולות מתקבלות ברמה הפדרלית, ולכן אנחנו משמרים את האלף שזה מדינה אחת, את ההחלטות העקרוניות משמרים שם, ושם דואגים באיזושהי קונסטלציה של איך אתה מרכיב את אותו ממשל פדרלי, אז יש נניח סוג של כנסת ועוד סוג של בית נבחרים עם נציגים מכל מחוז, יוצרים איזשהו תמהיל כזה שבפועל יהיה רוב יהודי במנגנון הזה, וכך אנחנו נוכל לשמר את שימור, את המשך האופי היהודי של המדינה, ועם זאת לתת די הרבה סמכויות לפלסטינים, אבל בלי שהם יוכלו באמת לשנות בתחום הממשלי המרכזי. אבל גם הפתרון הזה הוא בעייתי, הוא מעורר הרבה שאלות. קודם כל, איך זה עובד? כשמתחילים לפרוט את זה ולהגיד, איך זה עובד? איך אתה מוריד עכשיו סמכויות למחוזות? איך אתה מחלק את המדינה הקטנטונת שלנו למחוזות, ונותן הרבה סמכויות למחוזות? אז מה, יהיה מחוז אחד שיהיו בו דיני תעבורה, ואז אתה עובר למחוז אחר, אז פתאום המהירות התנועה היא אחרת, יש משטרה שאוכפת פה ומשטרה שאוכפת שם. מה יהיה? יהיו מיסים אחרים? זאת אומרת, אפילו רק לנסות לחשוב על זה, במיוחד שחלק מהפתרונות מפרקים את גם את מדינת ישראל מהצד, בתוך הקו הירוק להרבה מחוזות. רק איך זה עובד ואיך זה משתבץ, כבר מעורר הרבה מאוד שאלות ברמה המעשית. ושוב, כשמגיעים לרמה של הממשלית הגבוהה, איך מקבלים שם את ההחלטות, מה היחס, שוב, בין המחוזות, מה קורה כשיש ויכוח בין מחוז לבין הממשל הפדרלי, עכשיו צריך להקים איזושהי הרכאה שם, איך פותרים שם את הסכסוכים, ולמה שהפלסטינים יסכימו לזה? זאת אומרת, אם בסופו של דבר הם יבינו שזה רק סוג של אוטונומיה, הם גם צריכים לוותר על הרצון שלהם למדינה משלהם, בתוך ההיגיון הזה, וגם בעצם מונעים מהם להיות בעלי השפעה אמיתית בחלק מהתחומים של המדינה המשותפת הזאת. אז יש פה הרבה מאוד שאלות גם בפתרון הזה.
בחנת כמה אפשרויות, והרי כבר הצגת לנו את העיקרים של מה שעומד על הפרק. מה מכל זה לדעתך יכול להיות ישים בהתחשב במצב ש בו אנחנו נמצאים כרגע ביחסנו עם הפלסטינים?
אני חושבת, קודם כל, אני חושבת שזה טוב לחשוב מחוץ לקופסה. טוב לחשוב על פתרונות יצירתיים, אני לא נגד. אני חושבת שיכול להיות שחלק מהרעיונות הפדרטיביים יכולים אולי להיות פתרון אפשרי לבעיית ירושלים, למשל. זאת אומרת, לא לדבר על איזושהי להפוך את כל מדינת ישראל לפדרציה, אבל לקחת את ירושלים ולהפוך אותה, לחלק אותה לאיזשהם מחוזות עם הרבה עצמאות ואיזשהו ממשל מוניציפלי מרכזי. זאת אומרת, יש שם רעיונות אולי שאפשר יהיה ליישם אותם לגבי ירושלים. אגב, עשינו לפני כמה חודשים פה שולחן עגול בנושא של הקונפדרציה, אבל דיברנו גם קצת על פדרציה, והגיעו שני מומחים משוויץ. שוויץ היא קונפדרציה, היא פדרציה, סליחה, גם אני כבר מתבלבלת, והם הסבירו, הם סיפרו על בריסל. בריסל באמת יש שם חלוקה מדהימה ברמה שברחוב א' יש לך כללים א', ברחוב ב' יש לך כללים ב', עם כל מיני, בגלל שם גם שיש כל מיני לאומים ואינטרסים, אז אמרנו, טוב, אולי בריסל יכולה להיות מודל לירושלים, אז יש פה אולי איזה שהם רעיונות כאלה, וגם יכול להיות שחלק מהמחשבות האלה יכולות להיות רלוונטיות לעניין התהליך. זאת אומרת, כפתרון סופי ויציב, אני לא חושבת שלא הפדרציה ולא הקונפדרציה נותנת מענה אמיתי לפתרון היציב. בטח עוד פעם, כשגם לא מכניסים את עזה לתוך המשוואה, ואם מכניסים אותה, זה עוד יותר בעייתי מבחינת המספרים של האוכלוסיות. אבל אולי כאיזשהו שלב בפתרון, אם הצדדים יחליטו שבואו ננסה להתקדם לאיזשהו פתרון, אז זה יכול אולי לתת איזשהו מענה בדמות יותר סמכויות, יותר אוטונומיה, נניח לפלסטינים, באיזשהו כיוון של בסופו של דבר הגעה לפתרון יותר יציב. אני עדיין, אחרי כל הניתוחים שעשינו, חושבת שהפתרון של הפרדה יותר גדולה, שהוא בעצם פתרון שתי המדינות, עדיין נראה כפתרון יציב לסכסוך, הפתרון היותר נכון. הזכרתי ולו מהטעם שכל הפתרונות האלה מניחים, כמו שאמרתי, חופש תנועה, חיבור מאוד גדול בין האוכלוסיות, הרבה מאוד חיכוך, ואני חושבת שאנחנו לא הגענו לסיטואציה שבה אנחנו יכולים להסיר את ההגנות שלנו, ולצערי, אני לא, האוכלוסיות במצב שהן נמצאות היום, אני חושבת שחיכוך מוגבר ביניהם הוא פחות, הייתי אומרת, יתרום ליציבות ולשלום, ועלול לי דווקא להגביר את המתיחות ואת הדרדור במצב, ולכן יכול להיות שזה פתרון של אחרית הימים, זאת אומרת, אחרי שנעשה הפרדה, נוכל להגיע לקונפדרציה, אבל להתחיל משם או ממדינה פדרטיבית, שכולה מדינה אחת, נראה לי לא ריאלי.
תודה רבה, פנינה.